טוב, אז בואו נתחיל עם חידה.
יאללה.
שני אנשים נופלים דרך אותה ערובה, אחד יוצא עם פנים מלוכלכות, השני עם פנים נקיות. מי מהם הולך לשטוף את הפנים?
התשובה, או יותר נכון, הדרך לתשובה, היא בעצם כל הסיפור שלנו היום. היא פותחת לנו צוהר לעולם שלם של חשיבה אחרת.
אז כדאי להחזיק את השאלה הזאת בראש.
לגמרי. אנחנו נחזור אליה, והיא תהיה המפתח להכל.
מעולה. אנחנו צוללים היום לכמה מקורות סביב פרשת יתרו, שזו פרשת מתן תורה, ויש לנו כאן חומרים מגוונים, קצת פילוסופיה, הלכה למעשה, סיפורים.
נכון, אבל המטרה שלנו היא לא רק לסכם את מה שכתוב. אנחנו רוצים לפענח את דרך החשיבה שעומדת מאחורי הדברים.
למצוא את הקשרים הנסתרים.
בדיוק. אנחנו מחפשים את ה-DNA, כביכול, של צורת חשיבה מסוימת, כזאת שלא מקבלת דברים כמובנים מאליהם.
שתמיד שואלת, רגע, מה ההנחה פה?
כן. ומתברר שהפרשה הזאת היא שיעור מדהים בדיוק בזה.
אז בואי נתחיל מההתחלה. הפסוק הפותח, וישמע יתרו. על פניו, משפט פשוט.
אבל המקורות מיד עוצרים. הם שואלים מה החידוש פה.
נכון, כל העולם שמע על יציאת מצרים, על קריאת ים סוף. מה היה כל כך מיוחד בשמיעה של יתרו?
וזו בדיוק הנקודה. כל העולם שמע, אבל יתרו הקשיב. יש לזה משל נהדר במקורות.
אוקיי.
סיפור על איש כפר שמגיע בפעם הראשונה לעיר, ומעולם לא ראה רכבת.
לא יודע מה זה.
כלום. הוא עומד ליד פיסי הרכבת, ופתאום שומע צפירה חזקה מרחוק. ככל שהצפירה מתקרבת ומתגברת, הוא משתכנע לגמרי שזו תזמורת של חתונה שמתקרבת, והוא מתחיל לרקוד.
וואו, זאת אומרת הוא שומע בדיוק את אותו הצליל שכולם שומעים, אבל מפרש אותו דרך עולם המושגים הצער שלו.
לגמרי. הוא לא עצר לשאול, רגע, אולי זה משהו אחר?
וזה מה שקרה עם כל העולם. כולם שמעו את הצפירות ממצרים, את הרעש הגדול, ופתרו כזה כעוד סיפור חדשותי. יתרו שמע את אותו הדבר, אבל הוא קם ועזב הכל.
הוא הבין שזו לא תזמורת חתונה. הוא הבין שזו קריאה אישית אליו. הוא בעצם קרא תיגר על ההנחה שזה לא נוגע לי.
והוא לא היחיד בפרשה שמפגין את היכולת הזאת.
נכון. ככה לדוגמה את מרים הנביאה. אחרי קריאת ים סוף כתוב, ותיקח מרים הנביאה את התוף בעידה.
רגע, זה תמיד היה לי קצת מוזר. הם בורחים ממצרים, מהעבדות, בקושי יש להם זמן לכלום, ומרים אורזת תוף. זה לא דבר ראשון שהייתי חושב לקחת.
שאלה מצוינת, וזה בדיוק העניין. המדרש מספר שהיא לא סתם לקחה תוף. היא הוציאה את התופים ממצרים מתוך נבואה.
מה זאת אומרת?
מתוך ידיעה פנימית וביטחון שאלוהים יעשה להם ניסים והם יצטרכו את התופים כדי להודות לו.
זאת אומרת, רוב האנשים ראו בריחה היסטורית.
והיא ראתה גאולה ודאית. היא הררה על הנחת היסוד של הייאוש.
ויש פה עוד פרט קטן ומדהים. הכתוב משתמש בהי הידיעה. את התוף, לא סתם תוף.
נכון מאוד. יש פרשנים שאומרים שזה לא היה סתם כלי נגינה, שהתוף הספציפי הזה היה כלי שעזר לה לריכוז, להתחבר לנבואה. כלומר, זה לא היה רק אקט של אמונה, אלא ממש כלי עבודה רוחני. זה עוד רובד של הבנה, מעבר לסיפור הפשוט.
אז גם יתרו וגם מרים מראים לנו יכולת לראות מציאות אחרת מתחת לפני השטח?
וזה מוביל אותנו לרעיון הבא במקורות, שהתורה עצמה שניתנת בפרשה הזאת דורשת סוג כזה של חשיבה.
מספרים שיוצא לכל האומות, אבל אין לו, כאילו לא הבינו אותה.
כן, זה מוביל לתפיסה שהתורה מותאמת באופן ייחודי לדרך חשיבה מסוימת. בעל ספר הכוזרי מסביר את זה דרך דיאלוג מבריק.
איך?
מלך כזר שואל את החכם היהודי, למה אלוהים לא נתן את התורה לכולם? והחכם עונה לה בשאלה, הוא שואל אותו, ולמה אלוהים לא ברא את כל החיות מדברות?
יפה.
התשובה לפי המקור הזה היא שיש מדרגות שונות במציאות. דומם, צומח, חי, מדבר וישראל. כלומר, יש התאמה ייחודית בין עם ישראל לתורה.
אבל מה זאת ההתאמה הזאת? אולי זה לא משהו מיסטי, אלא קשור בדיוק לדרך החשיבה הזאת שדיברנו עליה. להיגיון פנימי שצריך לפענח.
זו בדיוק הכיוון. והסיפור על חידת הערובה שהתחלנו איתה הוא אולי הדוגמה הכי טובה לאיך ההיגיון הזה עובד.
אוקיי, אז בואי נחזור לזה. שני אנשים נופלים מהערובה, אחד נקי, אחד מלוכלך. מי הולך להתרחץ?
אז הסיפור המלא הוא על כומר שרצה ללמוד גמרא. הרב הסכים לבחון אותו קודם.
והוא נותן לו את החידה.
כן, הכומר שומע את החידה ועונה בהיגיון פשוט. ברור, המלוכלך ילך להתרחץ.
הגיוני?
והרב אומר לו, טעות. הנקי מסתכל על המלוכלך וחושב, אם הוא מלוכלך, בטח גם אני. והוא זה שהולך להתרחץ.
אהה, היגיון פסיכולוגי. אוקיי. אז הוא מנסה שוב, עם ההיגיון החדש, הנקי.
והרב שוב פוסל את התשובה. הוא אומר, תעית שוב. לא אמרתי שיש להם מראה.
אה, לא אמרת.
כל אחד מסתכל במראה ויודע את מצבו האמיתי. לכן, המלוכלך הולך להתרחץ.
זה בעצם מלמד אותו שצריך לקחת בחשבון את כל האפשרויות.
בדיוק. גם את אלו שלא נאמרו במפורש.
אני יכול לדמיין את התסכול של הכומר, אבל בטח בפעם השלישית הוא כבר הבין.
הוא חשב שהוא הבין. הוא מנסה בפעם השלישית ומשלב את שתי האפשרויות. אבל אז מגיעה הפואנטה האמיתית.
נו.
הרב אומר לו, אתה עדיין חושב בתוך המסגרת של השאלה. החשיבה התלמודית קודם כל בודקת אם המסגרת עצמה הגיונית.
ומה הפואנטה?
איך בכלל ייתכן ששני אנשים יפלו מאותה ערובה, ואחד יצא נקי והשני מלוכלך?
וואו, וואו.
הנקודה היא לא התשובה. היא היכולת לערער על הנחת היסוד של השאלה עצמה.
זה משנה את כל התמונה. כלומר, כל הדיון על מי יתרחץ הוא הסחת דעת. השאלה האמיתית היא אם הסיטואציה בכלל אפשרית.
בדיוק. המטרה היא לאמן את המוח לחשוב אחרת, לשאול שאלות טובות יותר.
ועכשיו אני רוצה לראות איך הדבר הזה, איך החשיבה הזאת, בא לידי ביטוי במשהו מעשי, כמו הלכות שבת.
זה קשור באופן ישיר. על פניו, הלכות שבת נשמעות כמו רשימת חוקים.
נכון, מאוד ברור.
אבל כשצוללים פנימה, רואים את אותו היגיון. ניקח את הנושא של חימום אוכל בשבת. העיקרון הבסיסי הוא, אין בישול אחר בישול בדבר יבש, אבל יש בישול אחר בישול בדבר לח.
כלומר, חתיכת עוף יבשה שהתקררה מותר לשים על הפלטה.
נכון, אבל כערת מרק קרה, אסור, כי זה ייחשב בישול חדש.
אוקיי, זה נשמע די ברור. יבש מול לח.
אבל מה קורה עם דג ברוטב? או קציצות עם קצת נוזלים בתחתית? פה המציאות מאתגרת את ההגדרות הפשוטות.
וכאן נכנס הדיון.
בדיוק. ההלכה לא אומרת זה יבש או זה לח. היא פותחת דיון. יש דעה שאומרת שהולכים לפי הרוב. אם רוב התבשיל יבש, דינו כיבש.
ויש בטח דעה מחמירה יותר.
נכון, דעה שאומרת שאפילו קצת רוטב הופך את כל המאכל ללח ואסור לחמם. הדיון הזה הוא בעצם תרגיל בחשיבה.
הוא מאלץ אותך לשאול מה ההגדרה של לח.
כן, האם זה אחוז מסוים? האם זה משנה אם הרוטב נפרד או ספוג? זה בדיוק כמו לשאול, רגע, יש מראה בחדר?
זה מרתיק. וזה מביא אותנו לדוגמה המוכרת הזאת של אוספת מים לחמין בשבת.
בהחלט. גם פה המציאות מורכבת, המנהג הספרדי בדרך כלל מחמיר.
למה?
מחשש שהמים שמוספים מהמיחם הם לא רותחים מספיק ובעצם יתבשלו בתוך הסיר. המנהג האשכנזי לעומת זאת נוטה להקל יותר.
וכאן המקורות מציעים כל מיני פתרונות יצירתיים.
כן, פתרונות שמראים חשיבה מחוץ לקופסה. למשל, לשים שקית קוקי עם מים בתוך החמין עוד מלפני שבת.
ואז מה?
בשבת, כשהחמין יבש, פשוט מנקבים את השקית והמים החמים שהם כבר חלק מהתבשיל נשפכים פנימה.
גאוני.
או פתרון אחר. לבקש מחבל אשכנזי, שנוהג להקל, למזוג בשבילך. זה מבוסס על עיקרון הלכתי, אבל הרעיון הוא שוב, לבחון את כל הנסיבות.
אז מה שאנחנו רואים שוב ושוב זה שמתחת לחוקים ולסיפורים, יש מנוע של חשיבה שמחפש משמעות ובוחן הנחות יסוד.
נכון.
אפילו במשהו כל כך בסיסי כמו מלח על השולחן.
בדיוק. התורה מצווה על כל קרבנך תקריב מלח. לכאורה, הנחיה טכנית, אבל המקורות חושפים רבדים של משמעות.
כמו מה למשל?
קודם כל, זו ברית מלח, ברית נצחית. על פי המדרש, זו ברית שנחרטה עוד מששת ימי בראשית עם המים התחתונים.
המים שמתחת לאדמה.
כן. הובטח להם שיהיה להם חלק בעבודת המקדש דרך המלח שמגיע מהם.
זה מדהים, זה הופך פעולה פשוטה למשהו עם זיכרון קוסמי.
ויש עוד רובד. זה גם מעשה שנעשה בניגוד לעובדי עבודה זרה, שהשתמשו בדבש בפולחן שלהם. המלח מסמל שימור, נצחיות, ברית.
בניגוד למתיקות הרגעית של הדבש.
בדיוק. והמנהג הזה הופך את שולחן השבת שלנו למעין מזבח סמלי.
אז אפילו במלח יש סיפור שלם, אם רק יודעים לשאול ולחפש.
נכון. ויש רעיון מקסים מהקבלה. לטבול את פרוסת המוציא במלח שלוש פעמים.
ואם אין מלח?
אז יש פתרון יצירתי. לטבול את הלחם בחתיכת לחם אחרת.
למה?
כי האותיות מלך לח חבויות בתוך המילה לחם.
לא, זה גדול. זאת בדיוק החשיבה הזאת שמחפשת קשרים נסתרים.
וזה ממשיך גם להתמודדות עם העולם המודרני. למשל, הדיון אם צריך לברך על ריח של קפה תחון.
שזה משהו שלא כתוב בתורה.
ברור שלא. אז מה עושים? מפעילים את אותה חשיבה אנליטית. צד אחד אומר, בוא נשווה את זה לפירות. מברכים, הנותן ריח טוב בפירות, וקפה מגיע מפלים, אז נברך.
הגיוני.
אבל הצד השני אומר, רגע, בוא נשווה את זה לריח של פת חמה. על זה אנחנו לא מברכים. קפה קלוי דומה יותר ללחם אפוי.
ועצם הדיון הוא העניין.
בדיוק. הניסיון למצוא את המקום הנכון בתוך המזכרת, זו תמצית הסיפור.
אז אם נסכם רגע את המסע שעברנו פה. התחלנו עם יתרו, שלא רק שמע, אלא קרא תיגר על ההנחה שזה לא נוגע אליו.
נכון.
המשכנו לחידת הערובה, שלימדה אותנו שהשלב החשוב ביותר הוא לבדוק אם השאלה עצמה הגיונית.
לגמרי.
וראינו איך אותו שריר מחשבתי מתורגל בהלכות שבת ובחיפוש משמעות בפרטים הכי קטנים.
המסר המרכזי שעולה מכל המקורות האלה הוא שלהיות אדם יודע זה לא רק לאגור אינפורמציה.
זה לפתח צורת חשיבה.
בדיוק. היכולת לשאול, לחבר בנקודות, לערער על הנחות יסוד ולמצוא משמעות עמוקה גם במקום שנראה הכי פשוט.
אולי נסיים עם עוד סיפור קצר מהמקורות, על הרבי מלובביץ' שלוקח את הרעיון הזה עוד צעד קדימה.
אוקיי.
הוא נען לחלק דולרים לצדקה מדי יום ראשון, במשך שעות, לאפי אנשים. הוא עמד, ונתן ונתן ונתן. אבל בסוף כל חלוקה ארוכה כזאת, הוא היה עושה מעשה קטן ומוזר. הוא היה לוקח דולר אחד גם לעצמו.
למה הוא עושה את זה?
כדי לסמל שגם הוא חלק מהקהילה. שגם הוא שותף במעשה הצדקה.
הוא קרא תיגר על הנחת היסוד שמנהיג או נותן השראה עומד מחוץ למעגל. הוא התעקש להיות חלק ממנו.
וזה אולי משאיר אותנו עם מחשבה לסיום. איפה בחיים שלנו אנחנו פועלים מתוך הנחה שאנחנו רק נותנים לאחרים, ושוכחים שאנחנו גם צריכים להיות שותפים פעילים באותו מעשה כתף אל כתף עם כולם?